שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על טוניסיה. טוניסיה היא המדינה שבה החל האביב הערבי, ועד זה מכבר היא הוצגה כסיפור הצלחה, לעומת מדינות אחרות שחוו מהפכות או הפיכות, ודרכן לדמוקרטיה לא צלחה. בטוניסיה, שאחרי המהפכה ב-2011, יש חוקה דמוקרטית והתקיימו גם בחירות דמוקרטיות, אבל בתקופה האחרונה השלטון נקלע לאימות או קרע פנימי, בין הנשיא לבין הממשלה והפרלמנט שבהם יש דומיננטיות למפלגה האסלאמיסטית אנהדה. בעקבות זאת הנשיא הכריז על הדחת הממשלה ועל הקפאת פעילות הפרלמנט למשך 30 יום. אנחנו ננסה להבין כאן האם הדמוקרטיה שקמה בתוניסיה בסכנה, מה מסביר את המצב שאליו נקלעה המדינה, ומה חלקם של שחקנים חברתיים כמו התארגנויות מחאה בהתפתחויות האחרונות. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור שרה פויר, עמיתת מחקר במכון, מומחית למדינות צפון אפריקה. שלום רב שרה.
שלום לך.
אז לטובת מי שלא מכיר את הפרטים, בואי נחזור למאורעות שהתרחשו שם לפני ימים אחדים. בעקבות רצף של חיכוכים והתנגשויות, נגיד את זה כך, בין הנשיא לממשלה ומפלגת אנהדה באופן כללי, מה קרה שם?
אז בעצם מה שאנחנו רואים בתוניסיה היום, יש שלושה סיפורים. אחד הוא סיפור כלכלי בעצם, והסיפור הזה מתחיל במהפכה של 2011, שמאז האביב הערבי, הכלכלה הטוניסאית רק הולכת ומתדרדרת, מכל מיני סיבות. בהתחלה היו גם פיגועי טרור שלא עזרו, זאת כלכלה שתלויה הרבה בתיירות, ואחר כך, פשוט היה מאוד קשה לפוליטיקאים להעביר רפורמות נדרשות מהמצב, ולכן אנחנו במצב היום בתוניסיה, עוד לפני שקורונה נמצאת לתמונה, הכלכלה בתוניסיה, יש הרבה תוניסאים שפשוט מרגישים במצב כלכלי הרבה יותר חמור ממה שהיה עוד לפני 2011. עוני, אבטלה, במיוחד אצל הצעירים, לא מצליחים למצוא עבודה, ולכן יש סיפור אחד שזה סיפור כלכלי. וכמובן, כל התסכול והכעס שזה גורם בקרב הציבור. הסיפור השני זה הסיפור הפוליטי פה. התייחסת לחוקה בהתחלה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים היום, המתח הזה בין הנשיאות לבין בצד השני, הממשלה יחד עם הפרלמנט, זה נובע מכמה דברים. אחד הוא שבעצם בחוקה, החוקה היום היא חוקה מ-2014, אבל כל הצדדים שהיו מעורבים בתהליך המסע ומתן סביב החוקה החדשה, כולם עשו הרבה פשרות, וכל הפשרות האלה נכנסו לחוקה. ולכן מה שיש לנו בתוניסיה היום זה מערכת בעצם היברידית כזאת, שהסמכות הפוליטית מחולקת בין הנשיא, שבאופן מסורתי בתוניסיה הנשיא תמיד היה לו רוב הכוח הפוליטי, לבין הפרלמנט והממשלה. ולכן זה גרם לכל מיני מתחים בין המוסדות האלה. והמרכיב השני זה באמת עניין של אופי. אנחנו יודעים היום שהנשיא הנוכחי, קייס סעיד, וראש המפלגה הדומיננטית בפרלמנט, אנהדה, שציינת קודם, ראשיד רנושי, הם שונים אחד את השני. אז יש גם עניין של מאבק כוחות וגם מאבק באופי של האנשים. והסיפור השלישי זה הקורונה. הנגיף באמת תקף במדינה בצורה מאוד מאוד חמורה, והיום טוניסיה, שהיא מדינה של 11 מיליון איש, המדינה הגיעה למספר 2 בעולם במתים מהמגפה, יחסית לאוכלוסייה. ולכן הנגיף הגיע למצב שכבר היה די נורא, והציבור, פשוט נמאס לציבור מכל הבעיות האלה. ולכן אני חושבת שהנשיא הוא זיהה הזדמנות עכשיו. הוא יודע שהציבור מאוד כועס לפוליטיקאים בעיקר, אין למפלגות בתוניסיה היום הרבה פופולריות בציבור, ולכן הוא נקע בצעדים האלה. אין לו זכות בעצם לעשות חלק ממה שהוא עשה.
וזאת נקודה מאוד חשובה, כי אם אנחנו מנתחים את סעיף 80 בחוקה שבו מדובר,
נכון,
הוא חייב להתייעץ,
נכון,
חייב להיות שם גם איזשהו גוף משפטי שלא
נכון.
קיים.
קודם כל, אין לו זכות בכלל להקפיא את הפרלמנט. זה באמת, זה כתוב שם, זה די ברור, שזה קצת מוזר, כי מדובר באיש שהוא גם מומחה במשפטים חוקתיים. אז ברקע שלו זה קצת מוזר. מה שכן, יש לו, יש אפשרות שהנשיא יכריז על איזשהו מצב חירום במדינה של 30 יום, בגלל זה אנחנו שומעים הרבה על ה-30 יום האלה, שבהם הוא כן יכול לקחת צעדים כדי לשפר את המצב. עכשיו, החוקה, זה לא ברור בדיוק במה מדובר בצעדים האלה. היה אמור להיות בית משפט עליון שהיה יכול בעצם לפקח על כל הדברים האלה, אבל הוא לא קיים. למה? בגלל הקיפאון בפרלמנט במשך כמה שנים. הקרע שהתייחסת אליו בהתחלה בין המפלגות, זה גרם על כך שיש הרבה קיפאון. ולכן חסר מוסדות אפילו שיכולים לעקוב אחרי צעדים כאלה של קייס סעיד לאחרונה.
ואת מתבקשת ההשוואה לסיפור של מצרים. כי הרי שם גם היה סיפור של מפלגה איסלאמית, מפלגת האחים המוסלמים במצרים, שעלתה לשלטון בבחירות הדמוקרטיות הראשונות. היה נשיא מהאחים המוסלמים, בשונה מהמקרה של טוניסיה, ובסופו של דבר שר ההגנה, מפקד הצבא, הוא שהתערב, וביצע שם, לדעת חלק, מהלך איך נקרא לזה, רוורס, על כל הצעדים שהאחים המוסלמים נקטו והיו בשלויים במחלוקת, אחרים יטענו שזאת הפיכה. מה לדעתך קווי הדמיון ומה קווי השוני?
אני חושבת שיש יותר שוני בין המקרים, האמת. כי קודם כל, לא היה לנו נשיא איסלאמיסטי בתוניסיה. בעצם המפלגה האיסלאמיסטית בתוניסיה, אמנם היא כן מפלגה דומיננטית בפרלמנט, אבל הבסיס שלה, כאילו מבחינת התמיכה בציבור, היא בערך שליש מהאוכלוסייה. ובעצם אם אתה מסתכל לבחירות מאז 2011, כל פעם שיש בחירות, נחדה, רמת התמיכה רק הולכת והיא בעצם, היא מפסידה תמיכה כל פעם, אוקיי? אז אין לה את הכוח של האחים המוסלמים, איך שראינו במצרים, אוקיי?
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני, זה העניין של הצבא. הצבא הטוניסאי הוא די קטן, ואין לו את התפקיד בחברה הטוניסאית, כפי שאנחנו רואים במקרה המצרי. וגם חשוב להגיד שהנשיא הנוכחי בטוניסיה הוא לא נובע מהצבא, כפי שסיסי במצרים, הוא באמת איש צבא במקור.
זוח, אבל זאת אומרת, הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות.
הוא נבחר
כמועמד עצמאי, נכון?
נכון, נכון. וזה היה באמת, הוא די פופוליסטי גם, והוא ניצל את המצב הזה שכל הכעס וכל התסכול כלפי המפלגות המסורתיות בתוניסיה, הוא באמת אין לו רקע פוליטי בכלל, והוא ניצל את זה כדי להגיע לנשיאות. עכשיו, מה יקרה בהמשך? כאילו, מה אפשר?
ואולי עוד קודם ננסה להעריך באמת איך ההתפתחויות האחרונות והגישה של כל אחד מהשחקנים שנמצאים שם בצמרת השלטון משליחים על מצב הדמוקרטיה. הזכרת את זה שהוא פופוליסטי. נזכיר שגם בפרלמנט, מבין אלה שמתנפלים על האחים המוסלמים, אותה אביר מוסה שהיא בכלל...
כן.
בטח לא מקדמת שוחרת דמוקרטיה.
נכון, נכון.
היא מציגה את השלטון הישן כסוג של נוסטלגיה.
לגמרי.
הייתה שמחה לחזור למצב הזה. אז לאן צועדת טוניסיה
אני חושבת שהיום, כן, בטוניסיה היום יש שלוש קבוצות של אנשים. יש את האיסלאמיסטים, שאמרתי שהם בערך שליש מהאוכלוסייה. יש קבוצה אחרת של אנשים כמו אביר מוסי, כלומר חילונים אנטי-איסלאמיסטים מאוד בקטע די חזק, שלהם יש נוסטלגיה לאנסיין רג'ים, כלומר די אוטוקרטים, כן, שלטון בן עלי, אין להם כל כך, הם לא מעוניינים כל כך בדמוקרטיה, זה קצת, לא, זה לא מה שהם היו רוצים לראות בכך. ויש קבוצה שלישית של, הייתי אומרת, שמאלנים, מסורתיים, לא איסלאמיסטים, אבל מסורתיים, שקצת יותר קרוב לנאסריסטים של האזור פעם. וקייס סעיד הוא נובע מהקבוצה השלישית. עכשיו, מה שאתה תראה זה שבגלל החלוקה הזאת, אי אפשר, אין לאף אחד מהקבוצות האלה את היכולת לשלוט לבד. הם צריכים, הם חייבים לעבוד ביחד. מה שהם לא באמת הצליחו...
בגלל השיטה הדמוקרטית.
נכון. אז מה שהם לא כל כך הצליחו לעשות עד עכשיו. אז לגבי הדמוקרטיה הטוניסאית, תראה, בצד אחד זה נכון שהנשיא היום הוא לוקח צעדים שלכאורה הם לא באמת דמוקרטיים. מצד שני, יש הרבה תמיכה בציבור, ואולי זה גם מחזיר אותנו קצת למקרה המצרי, כי הרי אנחנו ראינו שברגע שסיסי הוא עלה לשלטון גם בזכות או בעזרת החלק ניכר מהציבור שם. אז בתוניסיה היום יש אפילו בקרב ארגוני החברה האזרחית, יש חברה אזרחית די חזקה בתוניסיה, הרבה מהארגונים האלה רוצים לתת לסעיד צ'אנס, לראות מה באמת הוא מתכוון לעשות. הם לא כל כך שמחים על הצעדים או על חלק מהצעדים לפחות, אבל מצד שני, בגלל שהמצב יידרדר כל כך, אז הם מוכנים לתת לו הזדמנות להראות למדינה, אוקיי, לאן באמת, לאן הוא רוצה להוביל את זה.
אז אפשר לומר שהמצב הכלכלי הוא זה שבעצם שולט בהתפתחויות?
לדעתי כן. אני חושבת שאם המצב הכלכלי, תראה, היה פער גדול בין הציפיות ב-2011, עם כל האווירה של השינוי ושהדמוקרטיה בדרך עכשיו, אבל יש פער בין הציפיות שהדמוקרטיה הזאת תביא גם צמיחה כלכלית ואושר וכאלה, לבין המציאות, מה שקרה. ולכן אני חושבת שהרבה טוניסאים היום, הם היו אומרים לך, מה שהיה לנו עד עכשיו זה לא באמת דמוקרטיה מוצלחת, כי בגלל הקיפאון הפוליטי, בגלל השחיתות גם, עדיין די עמוקה. ולכן אנחנו צריכים לתקן את הדמוקרטיה שלנו, ואנחנו מוכנים לתת לקייס סעיד צ'אנס להראות לנו שזה בעצם מה שהוא מתכוון לעשות.
השאלה, וכאן אנחנו בעצם נותנים הערכה ככל שאפשר לגבי הדברים הבאים שיקרו שם.
כן.
השאלה האם באמת הצ'אנס הזה לא יוביל לכך שהדמוקרטיה תלך ותדעך ונקבל מודל שדומה למה שיש במצרים כיום.
זה בטח אחד האפשרויות, אני חושבת. היום הייתי אומרת שיש כמה תרחישים אפשריים. א', הוא בדיוק התרחיש הזה, שבעוד 30 יום בערך, יהיה לנו קשה להצביע על דמוקרטיה טוניסאית כבר, ושקייס סעיד, בגלל כל הכעס בציבור, שהוא בעצם הוא יצליח לשנות את המערכת בצורה שבעצם נוכל להספיד אולי אפילו את החוויה הדמוקרטית בתוניסיה. אפשרות אחרת היא שהחברה האזרחית בתוניסיה, כל הארגונים האלה שמאוד עוקבים אחרי מה שהוא עושה היום, שבעצם הם יצליחו לבלום את הצעדים שהוא אולי הוא היה רוצה לקחת, ושבעוד 30 יום נחזור איכשהו, כנראה שזה לא יהיה סטטוס קוו אנטי בדיוק, אבל זה יהיה כאילו נחזור למסלול פחות או יותר דמוקרטי, אולי יהיו עוד בחירות, הוא יאפשר לפרלמנט לחזור לתפקד כמו שצריך, ושבדיעבד אנחנו נסתכל לפרק הזה, כפרק אמנם מדאיג, אבל שסך הכל הדמוקרטיה בתוניסיה ממשיכה. אפשרות השלישית היא שאנחנו בדרך לתקופה של אלימות אפילו.
אפילו מלחמת אזרחים?
תראה, אני לא... קשה לי להאמין שזה יגיע לשם. מצד שני, אנחנו חייבים, כאילו, יש מציאות של גם של השכונה שטוניסיה נמצאת בה. בצד המזרחי יש את מדינת לוב, שכבר שנים היא מדינה כושלת. יש בצד המערבי מדינת אלג'יריה, שהיא באמת על סף, כמעט על סף קריסה. ויש בדרום כל מיני ארגוני טרור באזור הסהל שמחכים. אז אי אפשר להגיד ששום דבר לא אפשרי, אפילו בתוניסיה. שוב, קשה לי להאמין שנגיע לשם, אבל זה המזרח התיכון, ולכן כן. הכל אפשרי.
וגם המקרה של תוניסיה מלמד אותנו שבלי כלכלה יציבה, בלי כלכלה משגשגת, אין דמוקרטיה משגשגת.
לחלוטין.
דוקטור שרה פויר, תודה רבה.
תודה לך.